טוב, בוקר טוב לנו, לכולנו, לעם ישראל כולו, יום טוב שמח. יום חגה של החסידות, של חב"ד בעיקר. אז באמת, שנזכרו לנו בגאולה קרובה. ובשמחה גדולה, יום טוב. י"ט, יש... מה אמרת? טיש. יש גם טישו. אבל באמת, לא להיות ציני. אלא רציני, זה יום חגה של החסידות, יום שבו התגלו המאורות הגדולים של בעל התניא ועוד. ואכן דברי בעל התניא ודברי החסידות עניינם להלביש בלבושים שהם פשוטים, פחות או יותר, לכל אחד ואחד שיוכל להיות מקושר אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים ביראה עוד ב', אבל לפני שאני רוצה להיכנס לדברי הרב, בואו רק נקרא ככה ממש שמעט מקור יראת השם. הוא מצטייר בעומק הנשמה מההרכבה הנפלאה של שני ההפכים אשר בהשגחה האלוהית. מהם ההפכים? היעדר הידיעה המוחלטת במהות האלוהות מצד אחד, וודאות הידיעה במציאות השלמה שיש בורא עולם, זה ודאי. וההתמזכות נפלאה ששני הערכים אדירים מבחיים מאיימת היא מאוד. טוב, זה ככה עצרתי ממש אחרי כמה שורות בדברי הרב. אני רוצה אבל להגיד לכם שהמקום שאנחנו קוראים לפנינו כאן במידות הראייה בדיוק באותה לשון מופיע בשמונה קבצים, ובדיוק באותה לשון מופיע באורות הקודש חלק ד' אות מ"ח. בדיוק אותם המילים. אם תסתכלו, בהמשך אומר הרב, והנורא זה יעקב, שאמר מה נורא המקום הזה, רק לפני שתי פרשיות שקראנו בתורה, והוא אשתם יושב אוהלים. למה אנחנו אומרים שיעקב אשתם יושב אוהלים? היה צריך להיות יושב אוהל, אוהל שלו. אלא אומר הרב, אוהל אברהם ואוהל יצחק המתמזג בתפארת ישראל. מה למעשה, פה לפני שניכנס לתוך ההסבר העמוק של האות הזו, אות ב', אני מקווה שנספיק היום. אם לא, בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה, זה אומר אחרי חנוכה. אומר הרב, למעשה יש לנו קושי גדול. באופן טבעי, אש ומים לא יכולים להיות יחדיו אלא אם יש ממוצע ביניהם, כלומר מתווך שמפריד ביניהם. דוגמה מאוד פשוטה, סיר מלא מים נמצא על הגז, ואז זה עובד שיש לנו אש ומים. אבל אם אנחנו נוסיר את הסיר, אז המים יקבו, יחבו את האש. כלומר, כשיש לנו הפכים, הם אף פעם לא יהיו ביחד. הם יהיו מנוגדים זה לזה. אם כן, אומר הרב, שיש לנו למעשה תפיסה חסידית, תפיסה קבלית, היום חגה של החסידות, נצטרך להתייחס. יש לנו מה שאנחנו קוראים קו החסד, קו ימין. יש לנו מצד שני קו שמאל. ויש לנו קו אמצע. קו החסד, כולנו יודעים, מיוצגת על ידי מי? מהאבות אברהם. קו השמאל מיוצגת על ידי יצחק. אומרים, אברהם איש חסד, יצחק בגבורה. יעקב תפארת. יעקב תפארת, לכן אמר בו יושב אוהלים, שמזג שני הפכים ליכולת חיבור. אבל בדרך כלל כשאנחנו צריכים להסתכל על שני הפכים, קשה לנו מאוד להבין. דוגמה נותן הרב מאוד פשוט. יש לנו צד אחד שאומר מה? יש מהות אלוהית. מה זה? אין לנו שום יכולת להבין. כלומר, יש לנו נקודה שאנחנו חסרים בה ונהיה חסרים בה כל זמן שאנחנו בגוף בשר. חסרים. לא הכוונה גוף פרווה, שלא נבין, כן? הכוונה היא גוף בשר, שאנחנו בני אדם. לעומת זאת, יש ודאות מוחלטת, ולא שום ספק שיש בורא. איך זה יושב ביחד? חוסר ודאות, בגלל חיסרון שלי בכלי השכל, וודאות מוחלטת. איך הם יתיישב ביחד? לכן יעקב אבינו אומר במראות הסולם, מה הוא אומר? מה נורא המקום הזה? החיבור בין שני הפכים זה דבר נורא, זה מאיים, זה מפחיד, זה מקשה על החיים. כי אדם לא יכול להכיל שני הפכים ממוזגים. הוא יכול להכיל שני הפכים שכל אחד במקומו שלו. חסידות ומסנגדים, טוב, בסדר. לשניים יש מקום. אבל להתחבר ביחד זה קשה. אם כן, אומר הרב, שאצל יעקב אבינו התגלה משהו חדש. לכן יעקב אבינו נקרא יושב אוהלים, אוהל חסד מצד אברהם, אוהל גבורה מצד יצחק. הזוהר הקדוש אומר, בדברי העקדה, עקדת יצחק, מדביר הזוהר הקדוש שאברהם אבינו עד אותו רגע, ששלח את ידו אל הסכין לשחוט את בנו, לא הייתה לו מידת גבורה. לא הייתה לו. כי השליטה המרכזית בכל ענייניו הייתה מצד מידת החסד. וברגע שכתוב, וישלח אברהם את ידו אל המאכלת, אז נולדה בו מידת הגבורה. לפני כן היא הייתה בפוטנציאל, לא הייתה במימוש. כן.
הייתה
מלחמה עם... יפה, נכון. אז בואו, אני חיכיתי השאלה הזו, ואבל הייתה מלחמה בין ארבעת המלאכים וחמשת המלאכים, נכון. אבל זה בא מצד החסד, כי הוא רצה להציל את לוט. ובא בא מצד הגבורה. מה שהניע אותו ללכת למלחמה, זה היה להציל את לוט. אם לוט בן אחיו לא היה שם, על פניו נראה שהוא לא היה מתערב. זאת אומרת שגם המלחמות שהוא עשה בא מצד החצר. יעקב אבינו מחבר בין שני הפכים בנפש, בין מידת החצר לבין מידת הגבורה, ויש פתאום מידה חדשה. ההתמזגות של שניהם. ההתמזגות של שניהם זו מידת היראה. כלומר, זה בא מצד חסד ובא מצד גבורה. אבל היראה מורכבת משני הפכים. למה אני ירא השם? מצד זה שברור לי שהוא קיים. אבל אם אני אשאל מה אני מבין בקיימות הזו, אני לא אגיע. אני ידע כל מיני ערכים, כל מיני נקודות, אני ידע כל מיני נושאים. אבל במהות האלוהית אני לא ידע לעולם. אז יש מצד אחד חסר שאני אראה ממישהו שאני לא מבין. מצד שני אני אראה, כי עובדתית זה מציאות, אני רואה יש מציאות שיש בורא ויש נברא. אולי זה מה שהביא את רבי נחמן, כן, זה לא מחסינות היום, הביא את רבי נחמן ברסלב לומר שאם הקדוש ברוך הוא היה כמו חבר שלי שיכולתי לדבר איתו ולהרגיש אותו ולהבין אותו, אז הוא כבר לא היה הקדוש ברוך הוא, הוא היה חבר שלי. כלומר, חייבת להיות הבנה שיש עובדה שלעולם לא נדע. את מה? את מלוא המהות. את המהות האלוהית אף אחד לא ידע לעולם. ממילא אומר הרב שכל דבר בעולם, לא משנה מה, נבראים עליונים, מלאכים, שרפים, חיות הקודש, כל מה שרק שמעתם, רק קראתם ותלמדו עוד, וגם נבראים תחתונים. המציאות הגשמית. נוגעים נגיעה ישירה במה? במהות האלוהית. עצם זה שאנחנו חיים, אנחנו נוגעים בנקודה של המהות האלוהית, אבל הנקודה הזו, אנחנו לא מבינים אותה בכלל. אין לנו גם סיכוי להבין אותה. כי מעבר ליכולת שלנו לנתח אותה, אפילו להציב בפנינו נתונים, מה זה שמהם נוכל להתקדם. אתה לא יכול. ממילא זה חסד תמידי. איך אדם יכול לחיות ככה? ואיך אדם יכול להגיע ליראת השם? אם הוא נמצא במצב של חוסר בהירות מול מה שהוא מבין, הוא מתקשה. לכן יראת השם, איך אמרנו בשיעור הקודם, או זה שלפניו, לא זוכר, היא אוצרו של הקדוש ברוך הוא. יראת השם יש לה מדרגות רבות. ולמה הם? ממה הם נובעות? זה לא כמו אמת ושקר. אמת היא שאכל שקר הרבה. אתה יודע להבדיל. אבל במהות אלוהית, איך אמר מקודם ידידנו, צריך להגורים, העולם הזה הוא שקר, לא, האנשים הופכים אותו לשקר. כי העולם הזה הוא אמת. זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, שברא אלוהים לעשות, סוף תיבות, אמת. אבל אנשים הופכים אותו לשקר. ולמה הם עושים את זה? מכל מיני סיבות. אחת מהם...
לא נוח להם עם האמת.
זה לא נוח עם האמת, אבל המהות הפנימית של העולם, כמו שהחסידות טובה, בורשת, מכוונת, לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, להתחבר על המציאות ושם למצוא את מה שמודע בחסידות ובקבלה, הניצוצות. כלומר, אותן נקודות מגע אלוהיות, האדם מאוד מתקשה. כי הוא לא מבין מה הוא מחפש, מה רוצים ממני? על מה אתה מדבר איתי? אני רואה עכשיו ספר, אני רואה סטנדר, איפה הקדוש ברוך הוא פה? תגיד, איך אני רואה אותו? שאלה מצוינת. אי אפשר להסביר לך מהות אלוהית, אבל הוא פה. זה קשה. זה קשה לתפיסה, זה קשה לעיכול. לכן, מצד אחד, היראה כוללת הבנה מוחלטת, ודאית, שיש בורא. מצד שני, הבנה מוחלטת וברורה, שאני לא מבין בו כלום. כן, אפשר לחייך באמת, כי זה נראה אבסורד. זה נראה קשה ליישום. אוקיי? אז למעשה מה שהרב רוצה לומר, שאצל יעקב אבינו נוצרה לראשונה מציאות של שייכות למרות ההפכים. למרות הניגודיות לכאורה. זה קיים אצל כל יהודי מאז יעקב אבינו. לכן אבל יעקב אבינו אומר, זה נורא המקום הזה, זה משהו נוראי. זה משהו מעבר ליכולת הסיבולת הנפשית של אדם, פסיכולוגית, רגשית. נחבר את שני ההפכים הללו. לא, אין זה, כי אין זה שער השמיים, כבר, זה החיבור בין השמיים לבין המציאות. קשה מאוד, זה נורא. נורא במובן המפחיד, שמביא ליראה, פחד. כלומר, יש פער שבלתי ניתן לגישור, מצד אחד, נכון? מהו הפער? אתה יכול להגיד ככה, נו, לשער.
בין המציאות להכרה.
אוקיי, לגשר בין בורא לנברא. זה לא ניתן לגישור, נכון? מצד שני, יש חיבור בלתי ניתן לניתוק בין בורא לנברא. זה, נכון? נו, מה אתם אומרים? איך זה יושב? יושב טוב? זה יושב טוב, אבל אנחנו מפחדים מהקטע. אנחנו מפחדים לגשת לגעת בדבר. לכן יראת השם שלנו היא יראה שהיא מתקדמת ממש לאט בצעדי זהירות. אנחנו מפחדים. אתם זוכרים שהתחלנו לדבר על יראת השם עכשיו, שאנחנו עומדים בדעת יראה או לפני הרבה זמן, ששואלים אותך איך יראת השם שלו. זה משתנה מאדם לאדם, לא רק מצד משהו, אלא ביכולת שלו לגעת במהות הבלתי נתפסת, בכל עוד להתחבר אל יראת השם ולהתקדם בה. אז ראינו מה שהבאנו בשם תזיה, ולכאות שם אותו שוחט, אתם זוכרים שחשדו בו, מה אמרת? תבדקו במעשים שלו. תבדקו במעשים, במציאות, תעזבו, תראו שהוא בסדר, אז הוא בסדר. יש לו יראת השם. לכן עכשיו הוא ניכנס לתוך דברי הרב. אמרנו שזה גם מופיע בשמונה קבצים, נכון? ובאורות הקודש, חלק ד', אות מ', ח', בדיוק אותם מילים. אומר הרב, מקור יראת השם מצטייר בעומק הנשמה מפני הרכבה הנפלאה ששני ההפכים אשר בהשגחה האלוהית. כלומר, יש יראה, יש זעזוע של פחד מצד אחד, מצד שני יש יראת כבוד במקבילה שאנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא. מאיפה זה בא? זה נובע מהיחס של הקדוש ברוך הוא מצידנו, ששואבת את התפיסה הזו בגלל ההפכים. אחד הדברים שמפחידים את האדם באופן הקיצוני ביותר שאפשר לחשוב עליו, זה לקחת את האדם ולומר לו ללכת, לעשות פעולה כלשהי שהוא לא יודע עליה דבר. ומחויב לעשות אותך. באותו רגע האדם נכנס לפחד העמוק ביותר שיש לו. כי הוא לא יודע לקראת מה הוא הולך, הוא לא יכול לתכנן, הוא לא יכול להתכונן, הוא לא יכול לעשות שום דבר, אלא רק הכל בהתעקלות. ואז הוא חייב להגיב. וכשאנחנו מגיבים בצורה אינסטינקטיבית, לא תמיד אנחנו מרוויחים את כל הרווח שצריך להיות שם. אנחנו טועים כל מיני סעיפים, ולכן אנחנו לא מצליחים להגיע לשלמות של הדבר. אומרים לנו, תהיה ירא את השם. מה זה? איך זה? כמה זה? זה מפחיד. כי אני צריך להיפגש מול הקדוש ברוך הוא. כי היראה הזו לא יראה מפני בשר ודם. אומרים לך, זו יראה מהשם. טוב, מה זה? אני לא ירא משום דבר מסביבי. אני חי. אבל זה הקדוש ברוך הוא. איך אני יכול להיות ירא מתחנת אוטובוס? מה לי להיות ירא מתפוח? לא, זה גילוי אלוקות. מה, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא שם? לא, אני לא רואה. זה הקושי הגדול של האדם להבין מה זה מהות אלוהית. ממילא יראת שמיים שלו עולה בצעדים קטנים. הוא לא יכול להסתער על המטרה, כי הוא פוחד במטרה, כי הוא לא יודע לקראת מה הוא הולך. אומר הרב, לכן השורש הפוטנציאלי של כן ללכת ביראת השם נעוצה איפה? איפה? רבותיי, לפחות יחשבו שאני לבד פה. נו, זה תגור בפנים, בעוד ב', מקור יראת השם מצטייר איפה? בעומק הנשמה, לא ברובד העליון של הנשמה, אלא ברובד העמוק יותר של הנשמה. לכן, כאשר הנשמה מרגישה, נוגעת, חיה את שני ההפכים הללו, מה קורה לה? היא מבוהלת. היא מפוחדת. מה שאומר הרב, מקור יראת השם הוא מצטייר בעומק הנשמה מפני ההרכבה הנפלאה בלשון פלא, כי זה לא קורה ששני הפכים יושבים יחד, ששני הפכים אשר בהשגחה האלוהית, אחד היעדר הידיעה המוחלטת במהות האלוהות, והשנייה ודאות הידיעה במציאות השלמה. כלומר, מצד אחד אדם לא יכול להבין מה זה מהות של הקדוש ברוך הוא, מהות. ומצד שני, יש לו ודאות שהוא קיים. זה קשה להכין. לכן ממשיך הרב ואומר, בהתמזכות הנפלאה, ששני ערכים אדיריים, הבחיים, מאיימת היא מאוד. מה זה מאיימת? היא מקשה, היא מפחידה. אדם פתאום נדע מול הדר גאון כבוד השם. זה מפחיד, זה משתק. בגלל ההופכיות. ההופכי עצור רק על מים. זה פלא. אתה לא יודע איך להקל ולהסיר את הפלא הזה. לכן אומר הרב, שתי הידיעות הללו, שהן קיצוניות, אחת בקצה הזה, השני בקצה השני. חוסר יכולת להבין מהות, ודאות. לא יושב טוב. לכן אומר הרע, במקביל זה יוצר התנגשות בנפש. והנפש מתלתלת. הנפש נעזה, מתפעלת פתאום ישירת השם ככה בדבקות ופתאום את השני נפילה גדולה. הפחד הזה, החוזר הוודאות מטלטלת את הנפש. יעקב אבינו הצליח. לכן יעקב אבינו אומר אבל בעצמו, מה נורא המקום הזה? והגמרא אומרת, נורא זהו יעקב שאמר, מה נורא המקום הזה? כינוי ליעקב נורא. כי יעקב קולט את שני הפכים ומצליח להכיל אותם בקרבו, והוא נבהל מעוצמת הפכים הללו, הניגודיות הזאת. לכן הוא איש טעם יושב אוהלים, אומר הרב, אוהל אברהם ואוהל יצחק המתמזג בתפארת ישראל, והזוהר בפרשת תולדות. מעשה, אומר הרב, מה זה מלמד? ריבוי המילים אוהלים, כמו שהזכרנו מקוד, המיזוג של מידת החסד עם מידת הגבורה, שאף פעם לא ילכו ביחד, כי זה לא עובד ביחד. גם מי שלמד וקצת שמע, קרא על הספירות הקבליות, יום החסידות, החסידיות, אז בכל ספירה וספירה יש גם גבורה, הכל נהיה אותו דבר. אבל שימו לב, הגבורה שבחסד היא גבורה מצד החסד. כמו שנתנו דוגמה, מלחמת אברהם בארבעת המלאכים וחמשת המלאכים, אבל זה להציל את לוט. לכן, אומר הרב, הדר חוכמה יראה. יש מסכת שנקראת מסכת דרך ארץ זוטה. שם מופיע הדבר, וזה המקור של המשפט הזה. הדר חוכמה יראה. מה זה הדר? היופי של החוכמה כשיש בה יראה. יש עוד משניות שמדברות במסכת אבות על יראה קודמת לחוכמה, חוכמה קודמת ליראה. אפשר להיות חכמים גדולים, חסר יראה, אפילו מבשר ודם. על אחת כמה וכמה מקדוש ברוך. אז החוכמה הזו לא שווה, אין לה ערך. כל מי שיראתו קודמת לחוכמה. זה ההדר של החוכמה. כן? לכן אומר הרב, היראה היא נמצאת בשיא סולם המעלות שהאדם יכול וצריך ונדרש להגיע. ישיא, ישפיץ בלשון העם היום. ממנה מתחיל הכל, ואליה שואף הכל. כמאמר שלנו מהמלך בסוף קהלת, מישהו זוכר את הפסוק האחרון? לא. סוף דבר, הכל נשמע את האלוהים, יירא. זה השפיץ, זה הכל. כל השאר זה דברים חשובים, נפלאים, יקרים, נדרשים. אבל זה לא העיקר. השפיץ של כל הדברים צריך להוביל ליראת השם. לכן אמרנו כבר, דברי חז"ל, יראת השם היא אוצרו. כי בדרך כלל זה נשאר את הקדוש ברוך הוא. אנשים מתקדמים ביראה בזהירות כי ההופכיות הזאת מפחידה. אומר הרב, שלילת הידיעה היא מוכרחת. עכשיו הוא מסביר, למה אנחנו לא יכולים לדעת במהות האלוהית? מהות זה התוכן, מה זה? אומר, שלילת הידיעה היא מוכרחת, מפני שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע, דבר שצריך להסביר. כשם שהיא מבררת אותו, מפני הטשטוש הנמצא במדע האדם, כלומר, אם אני יודע משהו, במקביל, אני מטשטש עוד ידיעות שקשורות לעניין. ולמה? כי אני מתמקד בידע שעכשיו רכשתי. ואני מדמיין או חושב או רוצה לחשוב שהנה עכשיו אני כבר יודע. אבל יש הרבה דברים שעוד כרוכים בדבר שאני מטשטש אותם, כי אני חושב שאני כבר יודע. לכן אומר הרב, התפיסה האנושית היא מצומצמת. הידיעה האנושית היא בעלת גבולות, ומה שמעבר לגבול זה מטושטש אצלו, הוא לא יודע. לכן, אתם יודעים מה, אני אתן אפילו דוגמה. מה זה השמש? תגדירו לי.
שם?
מקור. מקור. טוב, מה הצבע?
צהוב.
צהוב.
לבן.
לבן. כן. עוד?
משחה אדום.
איך אני בכלל מרגיש, איך אני מרגיש שזה מייצר חום? איך? איך אני מרגיש את חום השמש?
במין.
אה? במפרדות. לא, באיזה גלים. איך אני מרגיש?
אתה נמצא באזור של...
ואיך זה מגיע לזה? קרניים. כלומר, קרני השמש נותנים לי את התחושה של החום, נכון? אני מתקן, אני רואה משהו צהוב, אני מרגיש, אני אומר, טוב, הוא חם כי אני מרגיש חם. כלומר, קרני השמש הם אלה שגורמים לי להבין שזה חם. טוב, רבותיי, כולנו צודקים, אבל מה הגדרנו? דבר מאוד מוחשי, נכון? אני מרגיש, אני רואה, זה החושים. אנחנו יודעים מה זה השמש? לא, אנחנו יודעים מה היא עושה. מה הפעולות שהיא גורמת. אנחנו מבינים משהו בשמש? לא. אנחנו מבינים חלק מסוים בזה. כלומר, התפיסה שלנו היא מוגבלת.
אי אפשר להבין?
אי אפשר. המדענים חוקרים את זה כל הזמן, ותראה כמה שעות יש להם. כי את הפעולות אנחנו רואים, ודאי. המהות, התוכן הפנימי ששם זה הקודש ברוך הוא שם? מה אתה מבין בזה? איזה חי יכול? אבל ברגע שתשים לב שהבנו שהשמש היא מקור חום בגלל שאנחנו מרגישים את הקרניים והצבע שלה היא צהוב או לבן, תלוי פה מי אומר, בזה הסתיימה חקירתנו בנושא השמש. הבנו את השמש, נכון? די, מספיק לנו. כמה אנחנו לא מבינים בשמש? הרבה יותר. כלומר, ברגע שאני רוכש ידיעה בדבר מסוים, אני מטשטש את מה שמסביבו, כי אני מפוקס עליו, אני מפוקס בו. נכון, אני עושה פוקוס על דבר מסוים, אז הכל נהיה מטושטש. לכן אומר הרב, הוא הדין בכל מדע של כל הוויה מוגבלת שיש לה ראשית. כלומר, ביחד לכל הנבראים, ככה זה עובד. כשאנחנו מתמקדים בדבר מסוים, ואנחנו מטשטשים את מה שמעבר. אבל עצם החיים, הרי הם היחס האלוהי של ההוויה. כלומר, למעשה החיים הם הקשר הישיר, בלי תיווך, בין מי למי. נו, מה אתם אומרים? בין הנפש של האדם, כלומר האדם, למקור שלה. מה זה המקור? ריבונו של עולם. כלומר, החיים הם, זה המציאות של הקדוש ברוך הוא. כלומר, עובדה, מציאות, שאני מזהה, מכיר ויכול לחוש בה, מול הצד השני, שלא מבין בכלום. תפכו דף, אומר הרב, וזה עצור בידיעה הנעלמת. ההבנה הזו היא נעלמת, היא נסתרת, היא נמצאת בעומק הנשמה. החיבור אל הלא נודע, אל הלא מובן, הנתפסת רק ברעותה דליבה היותר כמוסה, כלומר ברצון הלב היותר כמוס, היותר עמוק, היותר נסתר, כלומר החיים הזורמים הם הקוד, הביטוי לקשר. במילים אחרות, אני חי, זה הקשר. זה הסימן שיש קשר ביני למהות האלוהית. עצם העובדה שאני חי. עצם העובדה שהחיים מסביב מתנהלים. עצם העובדה שאני נושם, שאני מדבר, שאני פועל במציאות. זה התגלות המהות האלוהית במוגבלות שלי, השיט כל השם שלי, שלך, שכל אחד מבני האדם. לכן ממשיך הרב, זה חייב שיבוא מצד רצון הלב, שהלב ייפתח לראות את ההסבר הזה. כי אפשר לחיות 120 שנה ובכלל לא להבין שזה גילוי מהות אלוהית ממש. עד כאן יש שאלות למישהו? אפשר להמשיך? לכן אומר הרב, צריכה להיות איזה מין תחושה, תכונה של נרדף, של רצון בלתי פוסק לרדוף אחר חיפוש האלוהות, לחפש את הקדוש ברוך הוא. איפה? בכלים שאני יכול להבין אותם, בחושים, היינו בגשמיות. זה תורת החסידות ככה. כן, ממשיך הרב ואומר על כן, ואי אפשר לה להיות מוגלמת בידיעה מובלטת, יותר נסביר, מפני שתיטשטש על ידי ההגבלה, ובזה יבוטל קשר המציאות. כלומר, אם החיים הטבעיים, הפשוטים, הזורמים, הקיימים, היה עוברת דרך התפיסה של האדם, אתם יודעים מה היה קורה לה? מה היו קורה לחיים? מה היינו מבינים את המהות הפנימית של החיים? אתם יודעים מה היה קורה לחיים? הם מתבטלים. כי אמרנו, כל דבר שסותר זה את זה, אי אפשר להכיל אותו. המהות הפנימית של החיים, זה אומר המהות האלוהית של החיים. אני לא מסוגל להבין אותה. אני יכול להבין את תופעות החיים כמו שאני רואה אותה. אם המהות הייתה הופכת לתופעה, מה היה קורה לה? הייתה נעלמת. כי היא הפוכה לה, היא צריכה לבטל אחד על השני. אש ומים, אחד מהם מחווה את השני. לכן ממשיך הרב, על כן אי אפשר לשום הוויה שתתפוס את ההוויה האלוהית, כדי שלא תתבדל מציאותה. אנחנו גשמיים, על מנת שאנחנו לא נתבטל ונהפוך לשום דבר. אנחנו בנויים כך שלא נדע את מה? את המהות. כן נדע את הפעולות. ומתוך הפעולות נבין. ותכלית הידיעה, ממשכת החיים וההוויה, שאין בינה ובין מקור חיי החיים והוויית ההוויה, שום מסך מבדיל שום דבר חוצץ. זה דבר נפלא, אומר הרב. אתם זוכרים שאמרנו שהשיא של הסולם של האדם צריך להגיע, מה זה יראת השם? אומר הרב, השיא הזה של החיבור לאלוהות, כלומר יראת השם לעד, אומר הרב, השיא הזה של הקשר שאי אפשר להפריד אותו, הוא דווקא מה שלא נדע. כי אם אני יודע, אמרנו, אני מטשטש כי אני ממוקד. וכשאני לא יודע, אז מה אני? מסתכל על הכל. ממילא אומר הרב, כלומר לא הציור של היעדר ידיעתנו, כי אם עצמותה של שלילת הידיעה, כלומר תכלית הידיעה היא שאין. נדע או לא נדע? לא נדע, זה חסידות. היום זה יום תוך חסידות. תכלית הידיעה שלא נדע. זה אבסורד. אז מה, מתי לידיעה שאני לא יודע? כן, כי כל מה שאתה יודע, אתה מתמקד בו ומטשטש את כל מה שמסור. אתה גמרת, אתה לא מתבונן שם. כי נדמה לך שאתה יודע. אז הידיעה היא שלא נדע. כלומר, לא מהכוונה היא פה שאי אפשר לדעת. אנחנו צריכים לדעת ולחקור ולהתקדם ולהכיר את עצמנו ואת המציאות. אבל כל מה נזכור, שהתכלית מהי? שנדע שאנחנו לא יודעים. שיש עוד, שיש עוד, שיש עומק, שיש פנים, ולפנים של הפנים, והפנים של הפנים, של הפנים, והפנים עד אינסוף. ולא לשאול לרגע שכבר אני יודע. לכן התכלית של הידיעה היא שתדע שאתה לא יודע. ממילא שבחשך העליון, שנראה כאילו חושך, כן, היא הידיעה הזאת, כאילו אני לא יודע, חשוך שם, אני לא מבין שם, דווקא בחשך העליון, עצמות הידיעה האמיתית מונחת היא בלא שום מגע יד מוגבלה, הממעטת את יוקנה, על ידי השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם. מה רוצה להגיד הרב פה באות ב'? רוצה להגיד הרב שדווקא שם, דווקא בחושך במרכאות, מה שנראה לך לא ידוע וכאילו חשוך שם, אתה לא יודע מה קורה שם. זה חור שחור, במושג האסטרונומי, חור שחור, לא יודע מה יש מעבר. שם מונח הרעיון הבסיסי העמוק ביותר שיש. מהות האלוהים נמצאת מעבר לתפיסה שלך. כי אתה לא מסוגל, מה לעשות? צריך להודות על האמת, לא להתחכם איתה. תחקור עד השיא שאתה יכול לחקור. ותגלה אז שמה שעדיין אתה לא יודע. זאת הכית הידיעה שלא עומד לה. מותר לחובה וצריך לחקור, לדאוג, לדעת. אבל כל ידיעה שאתה יודע, אתה צריך לדעת במקביל שעדיין אתה לא יודע. יש מעבר.
אז לא משנה כמה בן אדם יחקור, הוא לא יגיע לשלמות של
ה... אי אפשר, אתה לא יכול. כי אתה מוגבל ביכולת השכלית שלך. גם אם תמציא את המחשב העל הכי על שיש, עדיין זה שכל אדם שבנה אותו. אז גם הוא מוגבל. הוא יכול לעשות אולי יותר מהר, הוא יכול לעשות פעולה שאתה אולי לא יכול, אבל הוא מוגבל, כי מי שבנה אותו הוא מוגבל. נכון? אדם מוגבל לא יכול לבנות משהו שהוא לא מוגבל. כי הוא לא יודע מה זה. אז הוא לא יכול להמציא משהו שהוא לא יודע להסביר על עצמו. ממילא היכולת להתגלות מלאה של הקדוש ברוך הוא בבריאה היא נובעת ממה? דווקא מאיפה? מי? זה שאנחנו לא יודעים אותו. מזה שאנחנו לא מבינים אותו. מזה שדווקא הוא הנעלם מאיתנו בכוח שכלנו להבין. אם כן, אנחנו מדברים ונסכם היום מה למדנו על יראת השם בעוד ב', צריך לומר שיראת השם זה פוטנציאל פנימי שיש לכל יהודי מאז יעקב אבינו, אלא שהמימור שלו להגיע ליראת השם להתקדם בו שלב אחר שלב מתוך ידיעה שכמה שתגיע ביראת השם יותר ויותר גבוה, וזו הדרישה והשאיפה והצורך, עדיין לא תדע במהות האלוהית. זה המפחיד! זאת היראה במהותה! וואו! כמה השקעתי עשרות שנים בלהבין מה זה קודש ברוך הוא. ועוד צעד, ועוד ידיעה, ועוד ידיעה, ועוד ידיעה, ו... אני לא יודע! זה מפחיד. אז מה זה? האל הגדול, הגיבור והנורא. זה לא רואה הדבר הזה. זה החיבור בישנה הפכים. להבין שמורה שמיים, אחד שמיים, זה דווקא בגלל התגברות חוסר הידיעה. ואחר שאתה יודע ולומד ויודע עוד ועוד, ופתאום אתה רואה שזה מה? את השמיים ואת הארץ אני מלא. כמה שתחקור לא תספיק. כמה שתעניק לא תדע. זה מפחיד. זה מביא למורה גדול.
אז
הרב? הבנו את הרעיון ככה ממוקד מה זה יראת השם בעוד ב'? שאלות. כן.
אז כמו שאתה אומר, אז אלה שלא מאמינים בהשם בגלל שהם אומרים שהם לא יצליחו להגיע לזה, אז יש להם סיבה מוצדקת.
זה לא נכון. זה לא נכון. אני תעדי... אתן לדוגמה. אני, כמה שאני אשב ואני אלמד ננו-ביולוגיה, אני חושב שאני לא אבין. אז יש לי סיבה מוצדקת לומר שהביולוגיה היא לא כלום.
לא, אתה יכול להגיד, אני לא מבין בזה.
להגיד אפשר להגיד הכל.
אמר, אני לא מבין בזה, אז אני לא מתעסק בזה.
אבל זה ממש לא נכון. כי זה לא עניין שלי.
כי הרב, אם אני לא מבין בסוג חומר מאפס לסיים, אז אני לא אפוצץ אותו.
מצוין, נפלא. אתה לא מתעסק איתו. זה בחירה, אין בעיה, אל תאכל את זה או אל תעשה את זה. אבל להעמיד בקדוש ברוך הוא במציאותו, זה לא נתון לשיקול דעתך. אתה מחויב. להתעסק ולחקור את המהות האלוהית, אתה לא חייב. אבל במצוות שלו אתה חייב. זאת הפרדה. אם בא באדם ואומר, כמה שאני אחקור ואנסה להבין במהות האלוהית לעולם אני לא אדע, כן, אדם לא רוצה לחקור, בסדר. הוא בשיטת רבי נחמן, תאמין בזה. רבי נחמן אומר לא לחקור, נכון? תאמין בפשטות, מצוין. אין לנו בעיה עם זה. אין בעיה עם זה. אבל את מצוותיו, שמור. בסדר? לא, יש כאלה שאומרים, לא, את כל הקופה. מי שאומר, אני לא חוקר את האמונה, בסדר, מצוין, אל תחקור. אבל יש מי שאומר, אני כן רוצה לחקור, למה? כי מתוך החקירה הזו תגדל יראת השם שלי, כי אני אבין עד כמה זה גדול עליי. זה מה שיגרום לי להיות ירא מהגדלות, ומה שאני פתאום מתגלה לעיניי. אמרתי לכם על אותו פרופסור שדיברתי איתו, המנתח לב, שהוא לא מקיים תורה ומצוות באופן מובהק. והוא אומר, אני כל כך מכיר את הלב, אני עושה בו מה שאני רוצה. אני חותך, מחבר, מעלה, מוריד, בחדר, פה, שם, אני מכיר אותו, פיקס. הוא רוצה את זה כל הזמן. הוא אומר, יש לי רק דבר אחד להגיד. יש קדוש ברוך הוא בעולם. זה ודאי, אין לו שום כלום, שום ספק בכלום, זאת עובדה. קיים מצוות, לא מקיים מצוות, זה חשבון שלא עם קדוש ברוך הוא. אבל הוא מאמין שיש קדוש ברוך הוא, זו ודאות מוחלטת. אבל כשאני מדבר על ודאות מוחלטת, את השמיים ואת הארץ, אני מלא. כן? או שתאמין בזה בסדר, יראת אלוהים שלך תהיה קטנה. כי אתה לא חוקר, אתה לא נבהל פתאום מהגדלות. אבל כשאתה חוקר ואתה נגלה כמה זה גדול, אתה נבהל. שמעתי שמעך יראתי. שתהיה לנו חקירה טובה, עמוקה. שלום טוב.